אנחנו היום מתחילים ללמוד את המקורות וספרות חז"ל שעוסקים במקור לברכת הזימון. וכאן יש לנו בעיקר שני מקורות עיקריים בתנאים, שהאמת זה נראה כמקור אחד מרכזי שהשני משתמש בו וגם מפתח אותו, ושניהם מופיעים, המקור הזה אחרי זה מופיע בתלמודים, גם בבבלי וגם בירושלמי. אז בזה אנחנו נפתח, ואחר מכן אנחנו נעבור לראות את הדרשות שמופיעות בבבלי באופן ישיר על השאלה הזאת. כן, זה המקור הבסיסי בתנאים שדן במקור לברכת הזימון. היסודי ביותר מופיע מצד אחד במחילתא בשלח, יש גם מקור בספרי בדברים. כן, אז בואו נתחיל. כן, המחילתא שואל כך: ומניין שמברכים על המזון, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת, זו ברכה ראשונה. על הארץ, זו ברכה שנייה. טובה זו ירושלים, שנאמר ההר הטוב הזה והלבנון אשר נתן לך, שגמלנו כל טוב. כן, זה הדרשה שאני בקצרה. בדרשה הזאת אין זכר לברכת הזימון. הדרשה הזאת מדברת על ברכת המזון. כן, היא מזהה בתוך הברכה את ארבע הברכות. כן, ואכלת זו ברכה ראשונה, משום שהיא מדברת על אוכל ללא התייחסות לשום מוטיב אחר. הזן את העולם כולו בטובו, נותן לחם לכל בשר, הוא מדבר על הסוב האנושי. הארץ זו ברכה שנייה, טובה זו ירושלים, שנאמר הר הטוב הזה והלבנון, שנתן לך, שגמלנו כל טוב, הוא זה ברכה רביעית. אנחנו בעזרת השם נעסוק בכל הנושא של ברכה רביעית, של בנושא של ברכות, הברכות השונות של ברכת המזון והמקור שלהם, כשבעזרת השם נגיע לסוגיות בדף ממחת ממתת, שם הגמרא עוסקת בזה. כן, כשהברייתא הזאת יש לה מקבילה גם בתוספתא בפרק ו הלכה א', שם התוספתא אומרת כך בקצרה, כן. בתוספת הנוסח קצת אחר, אני מקריא: ברכת הזימון מן התורה. שימו לב, במחילתא מה היה הנוסח? ברכת המזון מן התורה.
כן, נוסח אחר המזון.
אצלכם מה כתוב? אוקיי, אני קורא לכם מהתוספת המהדורת ליברמן, כלומר על פי כתב יד וינה. כאן הנוסח הוא ברכת הזימון מן התורה. כן? במחילתא אני חוזר: ומניין שמברכים על המזון. ויש לנו כאן את תערובת במקורות, נראית זה גם מיד בבבלי. נצטרך במהלך הלימוד, כי נתקדם בפרק, יותר לעמוד על הזיקה בין זימון לבין ברכת המזון. אבל בעוד שבתוספתא יש כאן מקור שדן במקור לברכת המזון, בתוספתא כאמור הברייתא עוסקת במקור לברכת הזימון. השאלה היא כמובן מה הנוסח המדויק, כי יש פה בלבול גדול מאוד בכתבי יד. תראו, ברכת הזימון מן התורה שנאמר ואכלת ושבעת וברכת, זו ברכת הזימון. את השם אלוקיך זו ברכה ראשונה, על הארץ זו ברכת הארץ, הטובה זו ירושלים, שנאמר ההר הטוב הזה והלבנון, שנתן לך זה טוב האמיתי. כן, מה השתנתה הברייתא הזאת בתוספתא לעומת הברייתא במחילתא? שבעוד שהמחילתא מתארת את ארבע ברכות המזון, כאן התוספתא צרפה לזה גם את ברכת הזימון. כן, וכך באמת הברייתא מופיעה עם נוסחים שונים ומשונים בבבלי בדף ממחת עמוד ב'. שם הברייתא כפי שהיא לפנינו, תוכלו לראות פה את כל ההגאות כבר אצלנו בתוך הדפוס, אפילו יש פה בכתבי היד פערים עצומים. תנו רבנן, זה באמצע הדף ממחת עמוד ב'. מנין לברכת המזון מן התורה שנאמר ואכלת ושבעת וברכת. אז הפתיח הוא כמו המחילתה, ולא לשווא כתבו פה בצד בחילת הפרשת בו. וברכת זו ברכת הזן, את השם אלוקיך זו ברכת הזימון. כאן אתם יכולים לראות שהסדר של הדברים הפוך ממה שהיה בתוספתא. בתוספתא הסדר היה קודם זימון ואז ברכה ראשונה, מה שנראה יותר סביר, נכון? למרות זאת בברייתא בבבלי הסדר התהפך. קודם מביאים מקור לברכת הזן, שגם פה ברכת הזן עוסקת לא בארץ אלא עוסקת באכילה והשובה, כן? וברכת הזימון מובא כנלמד מהמילים את השם אלוקיך, כן? כשמצד אחד מבט ראשון הדברים של התוספתא הרבה יותר מסתברים להביא בסדר הזה, מצד שני אפשר להבין למה ילמדו דווקא את זימון מהמילים את השם אלוקיך, כי זה אולי קשור כמובן באיזה מבנה של זימון, באיזה זימון מדברים על השם אלוקיך
במניין
בעשרה.
אבל גם וברכת לא מתאים לזימון, כי זה לא ברכה ממש.
אז אחד מהשאלות שצריך לברר תוך כדי הלימוד, זה פשוט מחכה לגמרא בדף ממרר, זה מה זה לזמן. כל השאלה שלך מניחה שלזמן זה להגיד רבו ישראל אמיר בלן בנצ'ין, אבל גם קצת בשיעור שעבר, אבל נגיע לזה יותר בדף ממרר. יש דעות, זה מחלוק, אבל יש דעות ברורות שברכת הזן היא חלק מהזימון. כלומר, הזימון הוא לא רק לומר בואו נברך, אלא הזימון הוא גם לברך ממש. צריך, אנחנו נעסוק בשאלה הזאת. אני שואל, מה יכול רציונל שמי שלומד את ברכת הזימון מהתבילים את השם אלוקיך, אז זה ודאי רומז יותר לזימון בעשרה. שזימון בעשרה היא ברכה על ה... דיברנו על זה הרבה בשיעור הקודם, שהיא מדברת כל הזמן על אלוקינו, על אלוקי ישראל, אלוקי הצבאות. יושב הקרובים, כן, ואני לפחות ניסיתי לפתח באותו שיעור רעיון שהכל מדבר על הזיקה העמוקה של בינינו לבינו. וכשאדם אוכל והוא מברך את השם אלוקיך, יש פה את אותה נימה של אלוקינו בלשון השייכות, אלוקיך, אלוקינו, כן? אני מניח שזה הרקע. עדיין אנחנו צריכים לתת דין וחשבון למה הסדר התהפך. כלומר, מה אתה מתאר את ברכת הזימון אחרי שתיארת את ברכת הזן? יכולים לראות כאן בהערה א' בהגעת הגרא, תסתכלו, הגרא הפך את הסדר. מה אומר הגרא? למטה בצד ימין א', וברכת זו ברכת הזימון, את השם אלוקיך זו ברכת הזן. כן, יש להניח שהטריד את הגרא כל הנושא הזה של איך יכול להיות שאתה מביא את ברכת הזימון אחרי שאתה מביא את ברכת הזן. סיכוי טוב שהוא תיקן את הברייתא בבבלי על פי התוספתא, הגרא הכיר את התוספתא. עכשיו הגרא כשיטה לא היסס לתקן מקור אחד על פי מקור אחר, מה שהיום בכללי המחקר הפילולוגי נחשב לעבירת תנועה. נכון, מוצאים על זה דוח, נכון?
כל מיני דברים, כל מיני דברים, לא יודע.
אתה כבר לא יודע, אוקיי. אבל היום כאילו המקובל שצריך לבנות כל חיבור מתוך עצמו, ככה לפחות אותי לימדו המורים שלי. אבל ברור מה יטריד הגרא. כלומר, הגרא מאוד הוטרד מהשאלה הזאת. קצת שני, אני חוזר, דווקא מתאים את זימון ללמוד מהשם אלוקיך. זה דווקא מתאים, כן? אני רוצה לחזור על הדברים שנאמרו בשיעור הקודם. דווקא ברכת הזן היא אוניברסלית לגמרי. הזן את העולם כולו וטובו, הוא נותן לחם לכל בשר, מי שמוסיף, מי שלא נוסח אשכנז. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אין שם שום דבר שקשור לעם ישראל. זה כמעט במנגינה הפוכה מנודה לך. על מה נודה לך מדבר? ארץ, ברית, תורה, we're different, כן? אנחנו מיוחדים. גם ברכת הזימון, זה מה שסטיל לפתח בפעם קודמת, האלוקינו, זה, אנחנו שונים מהם, כן? מה שעשיתי לומר הוא שהם אוכלים מידו של מקום, אנחנו אוכלים לפניו. כלומר, לאכול עם מישהו זה אינטימיות גדולה. אני זוכר שהרב דיכובסקי הגיע שנה שעברה לישיבה בעתניאל, הזמינו אותו לתת שיעור כללי בסוף בבא בתרא, גם הרב שמקולבסקי הגיע. ולרב שמקולבסקי הגיע, אמר שיעור והלך. הרב דיכובסקי הזמין אותו לאחת צהריים. איזה התרגשות הייתה בסצוות הרמים. הלכו לאיזה חדר מיוחד, ערכו את השולחן. כשיושבים לאכול, אז מה עושה רב שולש, קפוטה? מורי את הכפות, small talk, אפשר לדבר. אני זכיתי לאכול, באמת, גם עם אנשים גדולים, כן, אבל לא, כאילו, היה אינטימיות כאילו בחדר, זה היה משהו, וואו, איזה התרגשות, כן. אז האלוקיך, כאילו, הוא מתאים לברכת הזימון, ברכת הזן לא מדבר את השפה, ברכת הזן לא אומר שהוא האלוקים שלנו. אני חוזר לשמע ישראל, ברכת הזן אומר שהוא השם אחד. לעומת זה, ברכת הזימון דווקא יותר אומרת, שם אלוקינו. צד שני, הסדר קצת הפוך, אני בקצרה אתן לכם רק את התמונה בכתבי היד, בכתב יד אוקספורד של הבבלי, הנוסח הוא כך, אני מקריא. הנה, מניין לברכת המזון מן התורה, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת, זו ברכת הזן, את השם אלוקיך זו ברכת הזימון. אז באוקספורד מופיע כמו שלפנינו, בפירנצה, בוא ניתן את הנוסח. בפירנצה הנוסח הוא... אז בפירנצה כתוב, מניין לברכת המזון מן התורה שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך לארץ הטובה, וברכת זו ברכת הזימון, את השם אלוקיך זו ברכת הזן. פה נמצא בול גרסת הגרעה, נכון? במינכן 95, בוא נראה מה הנוסח. הנוסח הוא... מישהו פה הגיע בתוך כתב היד במינכן. אוקיי, כתוב כך, תנו רבנה, מניין לברכת המזון מן התורה, שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת, וברכת היה כתוב, זו ברכת הזן, ומישהו מחק את זה וכתב, זו ברכת זימון, את השם אלוקיך, זו ברכת הזימון. עכשיו פה אני לא מבין מה בדיוק קרה פה, כי אם אתה מגיע אחד, אי אפשר ששניהם יהיו מקור לברכת הזימון, אבל... משהו פה הפריע כמובן, כלומר הנוסח המקורי של מינכן הוא הגרסה שבדפוסים שלנו, זה הפריע למישהו, הוא הגיע את זה לא טוב. כלומר, בוא נגיד כך, אפשר לראות בכתבי היד תיעוד לשתי הנוסחאות, וגם אפשר לראות תיעוד ברור שיש אנשים שזה הפריע להם. אין זה מה שרואים את זה, כן? כן, אם כבר פתחנו כתבי יד, אז בוא נקנח בפריז, לא מופיע בכתב יד פריז. אוקיי. כן, אני קורא, ואכלת ושבעת וברכת, זו ברכת המזון, את השם אלוקיך, זו ברכת הזימון. כן, פה בכלל קצת מוזר, לא כתוב זו ברכת הזן, אלא זו ברכת המזון. בכל אופן, אני מסכם רק את השלב הזה. יש פה ברייתא, שבחלק מהמקורות שהיא מופיעה, היא לא עוסקת בכלל בברכת הזימון, אלא היא עוסקת בברכת המזון, הכוונה היא למחילתא. במחילתא מופיעה הברייתא הזאת, והברייתא במחילתא לכאורה, נראה מיד את המשך המחילתא שזה כנראה נכנס איכשהו, אבל המחילתא עוסקת במקור לארבע הברכות של ברכת המזון. לעומת זאת, הברייתא הזאת בתוספתא ובבבלי עוסקת במקור לארבע הברכות של ברכת המזון פלוס מקור לברכת הזימון. בעצם ברכת הזימון מחפשים אותו בתוך אני חוזר דברים חטא. דברים חטא ילמד אותנו את הרעיון שמברכים בחבורה, שמלמדים יחד, שמזמנים, שמברכים יחד, סליחה, כן? זה מתוך דברים חטא זה יעלה. מה בדברים חטא רמז לזה? אז לפי רוב ידי הנוסח בבבלי, המילים את השם אלוקיך. הם אלה שנתנו את זה, נראה לי מסברה שזה רומז יותר לזימון בעשרה, ובעיקר מה שהוא אומר, כנראה שברכת הזימון מביע, אני אומר את הרעיון של הזיקה הקרובה שלנו לקדוש ברוך הוא שהוא אלוקינו. זה מה שהוא מביע. לעומת זאת בתוספתא כאמור, ברכת הזימון נלמד מהמילים ואכלת ושבעת וברכת, זו ברכת הזימון. לא מספיק ברור לי איך ברכת הזימון נלמד דווקא מהמילים האלו. יכול להיות שצריך להזדקק לדברים שנאמרו בשיעורים הראשונים, שאכלת ושבעת רומז לסעודה, סעודה מטבע הדברים היא נאכלת בחבורה, אז מברכים, אז זה לא מאוד ברור. מה שכן ברור שהתוספת המתאימה לגמרי לסדר הברכות של זימון וברכת המזון, כן? כלומר, אני לא יודע בכך מה הפסוקים למדו, כמו שהדביקו את הפסוקים למבנה שכבר היה ידוע אבל זה לא, זה מקור אחד שמופיע בתנאים כמקור לברכת הזימון. במחילתא כאמור לא מופיע מקור, אבל כן אני חושב מאלף לראות את המשך המחילתא, כי הוא מובא גם כולו בהמשך הבבלי, והוא בעל ערך עצום בשביל אולי להבין את ברכת הזימון, למרות שהמחילתא לא דיברה על ברכת הזימון. כן? והכוונה היא שהמחילתא מערבת פה יחד, או לומדת בחד המחתא במהלך משולב, ליד ברכה על אוכל, היא לומדת גם ברכה על, על התורה, ברכת התורה. כן, המחילתא ממשיכה, אני מדלג פה קצת, והמחילתא מביא פה כל מיני מקורות שמברכים, ואז המחילתא אומר כך, אין לי אלא מזון שהוא טעון ברכה לפניה ולאחריה, ותורה שהיא חיי עולם, דינו שתיתן ברכה לפניה ולאחריה. כאן המחילתא רוצה ללמוד, אחרי שהיא למדה שיש ברכה על מזון, היא עוברת לברכת התורה מקל וחומר. וכדאי להקשיב לביטוי שהיא נותנת, כי פה נמצא המפתח להבין את המהלך הזה, והוא גם יש לו זיקה אדוקה להשוואה מבנית, ממש תקבולת בין דברים שקורים בברכת התורה לבין דברים שקורים בברכת המזון. והמפתח שהמחילתא נותן הוא שגם תורה וגם לחם שניהם מהווים מזון. יש לאדם מזון כפול, יש לו מזון גשמי ויש לו מזון רוחני. בלשון התוספתא אני קורא, יש מזון שנותן חיי שעה ויש מזון שנותן חיי עולם. ותואר פה שהתורה מעניקה לנו חיי עולם, וזה בעצם התוספתא מתארת את התורה כסוג של מזון. או הייתי אומר כך, בוא נשתמש קצת עכשיו בחודש כסלב, משהו מבעל התניא, בסדר? יש לנו שתי נפשות, יש לנו נפש בהמית ונפש אלוקית, אז הקדוש ברוך הוא סיפק מזון לשתי הנפשות שלנו. הוא נתן לנו אוכל, נתן לנו תורה שהיא מעניקה משמעות לחיים, שהיא נותנת לנו חיי עולם, בזכותה באים לעולם הבא, בזכותה חיים. וכשאני רואה רעיון שאני מודה לקדוש ברוך הוא על המזון שהוא נותן לי, אני צריך להודות לו, לשבח אותו לא רק על המזון הגשמי, אלא גם על המזון הרוחני. והמחילתא ממשיכה, רבי יהודה בן בטרה אומר, הרי הוא אומר, ואכלת ושבעת וברכת, מה זה מחוסר טובה? זו תורה שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם. המילה הטובה רומז גם כן דעתו לתורה. רבי חנניה בן אחי רבי יהושע אומר, הרי הוא אומר, כי שם השם אקרא הוא גודל לאלוקינו, כי שם השם אקרא זה המברך, הוא גודל לאלוקינו, אלו העונים אחריו. ומה הן עונים אחרי המברך? ברוך השם המבורך לעולם ועד. וכשהוא קורא בשמו יהיו עונים אחריו, ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וכן דוד אומר, גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו וגומר. כן, כאן בר רבי חנניה בן אחי רבי יהושע, והוא לומד את ברכת התורה לא מברכת המזון, אלא לומד אותו מפסוק אחר, פסוק בשירת האזינו, כי שם השם אקרא וגודל אלוקינו, והוא בתוך הפסוק הזה רואה את כל המבנה של ברכת התורה. ובואו נעקוב אחרי הרציונל. כי שם השם אקרא זה המברך. עולה אדם וקורא בשם השם. הוו גודל אלוקינו, אלו העונים אחריו. הוא מברך, אבל אנחנו מצפים לתגובה ממי? מהקהל, אלו העונים אחריו. ומה הם עונים אחרי המברך? ברוך השם המבורך לעולם ועד. וכשהוא קורא בשמו, כשאדם קורא בשם השם, מה זה מחייב את האחרים? יהיו עונים אחריו ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. באופן ברור המחילתא מפרשת את הפסוק כי שם השם אקרא על קריאת התורה, והיא אומרת המבנה של ברכת התורה הוא מבנה שרמוז בפסוק שאחד קורא ואחרים עונים. זה הבסיס שמופיע כאן בדברי המחילתא כאן. עכשיו, הדבר אולי המאלף הוא שכשהולכים לבבלי בדף ממה, ממש בתחילת הפרק שלנו, כן, אני עוד אחזור לזה.
זאת אומרת, אתה יכול לחזור שוב, כי היו שתי דעות במחילתא. השני הוא
כשם השם הקרב הגדול אלינו, כמישהו אומר ברכה, אז עונים. מה היה הראשון?
אז אני אחזור בקצר מה שיש במחילתא, אבל אני האמת היא שהמהלך לא מתפתח בלי לראות הבבלי, אבל בקצרה. המחילתא בכלל לא עוסקת במפורש בברכת הזימון, בכלל לא נמצא בה. זה נמצא בתוספתא, זה נמצא בבבלי, וכאמור הברייתא מופיע גם בירושלמי. זה קודם כל מבחינה בסיסית. שנית, המחילתא כן בחרה לדון ליד הדיון על המקור לברכת המזון, שהיא מביאה מקור גם לברכת המזון אחרי האוכל וגם לברכה לפני לחם. היא דנה בשניהם, המחילתא. היא בוחרת לדון במקביל בברכת התורה. המחלוקת שיש כאן היא האם ברכת התורה נלמדת מברכת המזון או האם היא נלמדת מפסוק עצמאי. זה ההבדל. הדעה הראשונה היא אומרת זה ממש תלמד אותם יחד, כי שניהם מה? שניהם לחם, שניהם מזון. אחד נותן חיי שעה ואחד נותן חיי עולם. הדעה השנייה אומרת תלמד את ברכת התורה מפסוק נפרד, ובעצם אם כך הוא נראה שהוא מנתק בינו לבין ברכת המזון. ויש לו מבנה משלו, הוא נלמד מהפסוק כשם השם אקרא. אני אומר, המהלך מקבל תפנית מאוד מעניינת שהולכים לבבלי בברכות דף ממהי, והבבלי שואל מנה הנימילי אמר רבסי דאמר קרא גדלו להשם איתין רומא שמו יחדיו ויבאו אמר מאחה כי שם השם יקרא וגודל אלוקנו. כלומר המוראים כאן בבבלי הם מביאים כמקור לזימון, הם מביאים אותם פסוקים שהמחילתא מביא אותם על ברכת התורה. כלומר המהלך הזה שהתחיל במחילתא, בוא נדון במקביל או יחד בברכת המזון וברכת התורה, כן, שהמהלך הזה מגיע הוא גם בבבלי בפרק שלישי, שם הבבלי בדף כ"א עמוד א', הבבלי אומר כך, אמר רב יהודה, זה קשורה עשירית מלמעלה, מניין לי ברכת המזון לאחריה מן התורה שנאמר ואכלת ושבעת וברכת? מניין לי ברכת התורה לפניה מן התורה שנאמר כי שם השם אקרב וגודל לאלוקינו? אמר רבי יוחנן, למדנו ברכת התורה לאחריה מברכת המזון מקל וחומר, וברכת המזון לפניה מברכת התורה מקל וחומר. ברכת התורה לאחריה מברכת המזון מקל וחומר, ומה המזון שאין טעון לפניו טעון לאחריו? תורה שטעונה לפניה לא דין שטעונה לאחריה. וברכת המזון לפניה מן ברכת התורה מקל וחומר, ומה תורה שאין טעונה לאחריה טעונה לפניה? מזון שהוא טעון לאחריה טעון לא דין שטעון לפניו. יש פה מהלך דומה שמשווה לגמרי אוכל מזון ותורה. יקל המפרח, מה למזון שכן נהנה ומה לתורה שכן חיי עולם, ועוד מה למזון מברך לאחריו ולא מברך לפניו, תיופתע. אבל עצם אני אומר הרעיון שקודם כל שהפסוק כשם השם יקרא הוא לא מדבר על זימון על אוכל, אלא הוא מדבר על לפי הבבלי בדף חפה אלף, על מה הוא מדבר? מה זה לקרוא בשם השם? לקרוא בתורה זה לקרוא בשם השם. מה זה לקרוא בשם השם? זה לאכול לחם. ברור פה שהפסוק הזה כשם השם יקרא הוא בהקשר הראשוני היסודי יותר קל לקשור אותו לברכת התורה מאשר לברכות על אוכל, ומדובר באיזשהו ניסיון או בדיקה האם אפשר ללמוד מברכת התורה לאוכל או מברכת המזון לברכת התורה. הבבלי בסופו של דבר דווקא בוחר לנתק, אבל הדבר המפתיע הוא שאני בא לאמוראים פה בדף ממה, כן? ומה אני מגלה? ששני הפסוקים שגם רבסי וגם רבי אבאו מביאים, הם שניהם פסוקים שהם אני מחפש בתנאים, הם עשיתי חיפושים בפרויקט השו"ת. אמרתי, בוא נראה, מה דורשים מהפסוקים האלה? אז התנאים דורשים במחילתא שלנו את אותם פסוקים על ברכת התורה, על הקריאה בתורה בציבור. שאומרים ברוך הוא השם המבורך וכולם עונים, מביאים ממש את שני הפסוקים גדלו להשם איתי ואת כשם השם אקרא. כלומר בעוד שהבבלי בחפה א' אומר רגע אל תערבב את ברכת התורה, כאן הבבלי לוקח את כשם השם אקרא ושם אותו על זימון. אז רש"י היה מודע לבעייתיות איך אתה משתמש בכשם השם אקרא כמקור לזימון, ולכן רש"י מאוד נזהר בלשונו. רש"י אומר מנעני מילי דשלושה ראויים לברכת צירוף, דהיינו כי שם השם אקרא לא מהווה מקור לכך שצריך לברך על אוכל בחבורה, אלא הוא רק מלמד שיש חלות שם בלשון בריס, שיש מושג, שיש כישחלויס, שיש קיום של ברכה בחבורה. מה היא מלמדת? שלברך יחד עם אנשים אחרים זה נדבק, זה חלות שם, התורה רואה בזה דבר בעל משמעות וערך. זה אומנם לא נאמר בשירת האזינו באופן ישיר על כשאוכלים, זה נאמר על כשם השם יקרא. כלומר, אם אני אצרף את הגמרא בחפה א' לגמרא בממה יחד עם הפרשנות של רש"י, אז האופן הזהיר שבו הייתי מנסח את זה, זה שאני, הפסוק כשם השם יקרא לא דיבר על ברכה על אוכל. אתה רוצה לחפש ברכות על אוכל, תלמד דברים חי. אתה לא תמצא את זה בדברים למד א', זה לא למד ב', סליחה, זה לא המקום. דברים למד ב' באמת דיבר בהקשר אחר. הוא דיבר בהקשר של קריאה בשם השם, שחז"ל יותר נוטים לפרש אותה, גם במחילתא, גם הגמרא בכ"ף א' אומר את זה בצורה מפורשת, יותר לפרש אותו על מה שנראה יותר קרוב לכשם השם אקרא, שזה קשור לברכת התורה ולקריאה מפורשת ברוכות השם המבורך, שזה קריאה בשם השם. אלא מה? המודל שאני מוצא בברכת התורה, שיש להבדיל בין ברכה ביחיד לבין ברכה בציבור, שיש מושג, שיש משמעות של ברכה בציבור, מזה אני למד שאינו דומה ברכה ביחיד לברכה ברבים. ולכן אני יכול לומר שיש פה איזה מקור לזימון במובן שלמדתי מפה שלברך יחד עם אחרים הוא שונה מאשר לברך לבד. עדיין זה לא יכול להוות מקור למה? בכך שעל אוכל צריך לברך בחבורה. זו המשמעות של דברי רש"י, מנעני מילי דשלושה ראויים לברכת צירוף. כלומר, מנעני לי, ופה אולי הדבר עוד יותר הוא מתעורר, כשכן המספר הטבעי יותר שהייתי אומר, שהיינו, אם הייתי שואל אתכם, בלי שום ידע, אין דבר כזה על זימון, אבל בלי שום ידע מטרים, אם כשחושבים על מספר של אנשים לייצר איזה חבורה, על מה הייתם חושבים? על מניין, ככה אני חושב. ברכת התורה, בכמה מברכים אותה? בעשרה. בלי להיכנס לשאלה של המשנה במגילה, מה זה דברים שבקדושה. כלומר, המספר שלוש הוא מספר מפתיע. הוא מספר מפתיע, איך הגעת למספר של שלוש? מה שרש"י בעצם אומר הוא, שהברית, המקור שהגמרא מביאה, הוא לא מקור של אוכל יש חיוב לברך בשלושה. אלא שיש מושג שנקרא חבורה של שלושה, שהברכה שלה בעלת ערך אחר, כי זה משתקף בפסוקים שלא נאמרו על אוכל. זה משתקף בפסוקים שנאמרו על תורה, כי שם השם יקרא, אחד קורא, הבו גודל זמיות רבים שניים, וגדלו להשם איתי, אז אחד אומר לפחות לשניים, גדלו להשם איתי, נורא משמע יחדיו, עוד פעם הגרתי למספר שלושה. כמו אני אומר, מבחינת המהלך, בואו אני אנסה עכשיו להסביר אותו קצת יותר ג'ולי, בסדר? במחילתא אנחנו רואים מקור לברכת המזון שהולך יחד עם דיון בברכת התורה. אנחנו רואים איך בבבלי פסוקים שנאמרו שם בהקשר של ברכת התורה, הם בעצם משתמשים בהם כדי לייצר תבנית, כדי ללמוד מהם על תבניות של זימון. למרות שמסתברים דברי רש"י שהבבלי לא מתיימר לטעון שהפסוקים האלה דיברו ישירות על אוכל. אין צורך לקרוא את הסוגיה, גם קשה לקרוא ככה. אני יכול לספר שהפני יהושע פה למשל על הדף בברכות ממה שואל את השאלה המתבקשת, מה היחס בין דברי המוראים בדף ממה לברייתא בדף ממה? ועל זה רוצה הפני יהושע לומר שהברייתא בממה מביאה רק מקור שיש עניין לזימון. היא לא אומרת אבל איזה מספר אנשים יוצרים זימון, את זה לומדים מי כי שם השם יקרא או מי גדלו להשם איתי. כך אומר הפני יהושע. כן? יש גם דעה שראיתי בשם הקריאת ספר, ספר של המבית, אחד מגדולי המאה ה-16 מצפת על הרמב״ם, שכותב בפרק ה' מלכות ברכות שזימון בעשרה הוא דאורייתא וזימון בשלושה הוא דרבנן. מה הוא ראה לנגד עיניו כמובן? הוא ראה לנגד עיניו מה שהערתי קודם, שמניין הוא המספר היותר מתבקש. אני חושב שמשהו בעיקר עניין אותו זה שאת הדרשה שאת השם אלוקיך בממחת, שהוא ראה אותה כדאורייתא, היא רומזת לזימון בעשרה, השם אלוקיך. זימון בשלושה שלמד מפה, זה היה נראה לו אסמכתא. ככה נראה שמקור דבר. ומה באמת המשמעות של המהלך הזה שפה רואים? אני רוצה לסכם. איך ברכת התורה וברכת המזון הם הולכים ביחד? כן, בבקשה.
בשנה שעברה השתמשנו גם בפסוק בברכת כהנים, שהחיוב של תגובה
מצוין,
זה בא מהפסוק הזה.
זה אומר בדף מן בסוטה.
כן, שזה המחנה משותף ביניהם, שזה מחייבים תגובה. זה לא על הקריאה, זה על התגובה של אנשים. לפי זה יכולים לראות את השם לוקחה, זה מי שקורא בשם השם, זה מחייב תגובה.
מצוין.
זה אצל הזימון, זה יכול להיות שזה המקור פה.
נהדר. וזה בתנאי שהמקור לזימון זה את השם הלוקחה. כן. אז בוא, כן, בבקשה, ג'ולי.
בלי רשי, קוראים את הגמרא מנה אני מילי, ומה השאלה על המילים שבמשנה חייבים לזמן.
נכון.
איך יודעים שחייבים לזמן? ואומרים, בדלשני תימן משמעייך טוב. אוקיי, אז זה הקונספט של זימון. על פי רשי, מנה אני מילי הולך על מילים שלושה שאכלו. איך אני יודע שאכלו? אבל חסר לרשי חייבים לזמן.
נכון. אתה צודק, כי רשי אמר, איך אפשר ללמוד מפסוק כשם השם יקרא שצריכים לזמן, איך אפשר ללמוד את זה? לכן רשי נזהר מאוד בלשונו, ורשי מקפיד לומר ששלושה שאכלו כאחת, המקור רק שיש מושג של שלושה, שיש ערך שהם עושים משהו ביחד. אבל האמת היא שהפסוק לא דיבר על אוכל. הפסוק דיבר כנראה, אני אומר על פי הגמרא בחף א', דיבר בהקשר של תורה, ואני אומר, אם בתורה יש מושג של צירוף בין שלושה אנשים, אז גם באוכל. אני רוצה להזכיר גם את המשנה באבות, משנה שאני לפעמים מצטט, כי אני מרגיש שהיא מתקיימת בי בישיבה לפעמים, כמניין לעשרה שעוסקים בתורה, ששכינה ביניהם, ואז למה המשנה מגיעה? באיזשהו שלב? בסוף מגיעה מניין לאחד. כשהתלמידים שלי פעם איזו שנה התמעטו, אז הבאתי להם את המשנה הזאת באבות, אמרתי להם מניין לעשרה, מניין לחמישה, מניין לשלושה. אז אמרו לי, יום אחד יקרה לך מניין לאחד, מי יהיה האחרון? אמרתי, אני רב חובל, אני לא אעזוב, אני אבוא לתת שיעור לעצמי. אבל זה אפילו התקיים בי פעם, אבל בסדר. אבא שלי, כשסיפר לי פעם איך הוא התפעל בשבוע בן 16, ברון סולובייצ'יק, באיזה זמן קיץ בחיים ברלין, הנה היה נוסע שעה וחצי ברכבת תחתית כל כיוון, כדי להעביר שיעור לשלושה בחורים בני 16. אז הוא אמר שמאז הוא קיבל על עצמו שהוא לא בודק כמה תלמידים יש בשיעור, הוא מעביר למקום מי שבא. אז אמרתי, יש רק בעיה אחת, שאתה לא זוכה אי פעם לעמוד בניסיון, כי תמיד יש לך חדר עם 100 איש. אני זוכה לעמוד בניסיון. אבל זה מה שרשי אומר, נכון ג'ולי? כי רשי שאל את עצמו, איך זה מקור לזימון? אז מה רשי אמר? אבל יוצא שלפי הגמרא בכף א', הבבלי מזהה שכשם השם אקרא דיבר על תורה. הזוג הזה של התורה והאוכל, הם הולכים ביחד, וזה מחייב ביור. אז האמת היא שהבסיס כבר היה קודם לכם במחילתא, בדעה אחרת. כי מה המחילתא אמרה בדעה אחרת? שגם תורה וגם אוכל, שניהם מזון. עדיין לא די בזה כדי להסביר למה זה צריך להיות ביחד. וכאן האמת שאנחנו מסתכלים בשוואה הזאת שיוצאת מהמחילתא, שהביא את העניין של ברכו, באמת רואים דבר שסיימן אמר קודם, וקצת להרחיב אותו. באמת בשניהם קיים, כמעט הייתי אומר, מודל כפול, כולל חלק ממה שאמרתי לכם קודם, יש גם באחרונים, שעל פי הירושלמי, רוצים לומר דברים דומים. יש מצד אחד ברכת התורה ביחיד, כמו שאפשר לברך ברכת המזון ביחיד. כל אדם שאכל מברך, כל אדם שרוצה ללמוד תורה, גמרא בברכות דף י"א, צריך לברך. אבל בצד זה מה יש לנו באופן מאוד ברור? ברכת התורה בציבור. יש לנו ברכת המזון בציבור. יש לנו בעצם מבנה דומה במובנים רבים, שהחידוש שיש, אפשר לומר, בברכת המזון, שיש שני מודלים, שלושה ועשרה. אבל אם נרגע נדבק למודל של עשרה, הוא מודל נורא נורא דומה. מישהו אומר נברך את השם, או ברכו את השם, הם עונים, אנחנו מברכים את השם, כן? כלומר, אנחנו בנוסח שלנו, אני חוזר בפעם קודמת, אני לא יודע לגמרי מה היה נוסח הזימון המדויק בזמן חז"ל. אני אנסה יותר לנסות לברר מה ידוע על זה, אבל אנחנו בזמננו לא מזכירים את שם השם בשלושה. ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו. אבל בעשרה זה ממש מודל דומה. מזכירים שם שמיים, וגם מצפים, וזה מה שסיימון ושימון דיבר קודם, מצפים גם שהקהל יגיב. והדוגמה של ברכת כהנים היא מצוינת, כי אחד מהרעיונות ששנה שעברה פיתחנו, לפני שנתיים, סליחה, בלימוד ברכת כהנים, היה שברכת כהנים העם לא פסיבי, העם חייב להגיב, הוא חייב להקשיב, רש"י אומר, אתם זוכרים, יש איסור היסח הדעת. הרמב"ם סליחה אומר, איסור, מה היסח הדעת? אתה חייב להקשיב, אתה חייב לענות. ואחד מהדברים שמאוד מאוד בולטים גם פה בהמשך הגמרא בממ"ה, שהגמרא ישר עוברת גם לעניית אמן. כן, הגמרא אומרת, אני מקריא, אמר רב חנן בר אבא, מניין לעונה אמן שלא יגביה קולו יותר מן המברך, שנאמר גדלו להשם איתינו ואומר שמו יחדיו. זה דרך יפה לומר שני דברים: א', שחייב לייצר איזו הרמוניה בין העונה אמן לבין המברך, לא יכול להיות שהוא צועק יותר ממנו, זה כאילו שובר את הקשר ביניהם. אבל למה מיד רצים לעונה אמן? כי הרעיון הברור של זימון הוא לא רק בוא נעשה ביחד, אלא שאם מישהו קורא לך אתה לא יכול להיות אדיש, אתה חייב להגיב, אנחנו חייבים כאילו לפעול. אתה לא יכול להיות אדיש לכהנים, אתה לא יכול להיות אדיש למישהו שקורא בשם השם, אתה לא יכול להיות אדיש למישהו שהולך לקרוא בתורה ולהגיד אני לא מקשיב, אתה חייב לענות. עכשיו, מה יש פה שכל כך מחייב את זה? אז כאן מעבר לרעיון של שני מזון, דומני שצריך להביא עוד דבר, הוא פשוט כתוב בנוסח של הברכות. ואני חושב שזה רעיון יסודי, שהתורה לא ניתנה ליחידים, אלא התורה ניתנה לעם ישראל כעם. אם אנחנו מקשיבים לברכת התורה בציבור, מה אומרת ברכת התורה בציבור? שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. בוא נחזור למה שדיברנו על היחס בין השם אלוקינו ובין השם אחד. מה היא צועקת ברכת התורה? שם אלוקינו, בחר בנו מכל העמים. כן, אתה רוצה להגיד משהו? כן, אז תגיד, כן.
הכי בולט זה מספר של שלושה אנשים בהלכה, זה עניין של שיפוט שווה.
נכון, אתה יודע מי יביא את זה פה על אתר? הירושלמי. ואלוהים ניצב בעדת אל, נכון? אתה צודק. הירושלמי, שנקבל מאותו פעם הבאה, אומר שהדיון, האם שניים יכולים לזמן, זו הסוגיה הבאה בגמרא, הוא תלוי בשאלה אם שניים שדנו דיניהם דין. אתה צודק. מבחינה יסודית אני רוצה לחזור לברכת התורה. מה ברכת התורה מצהירה? ברכת התורה מצהירה על בחירת ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זה נורא נורא מזכיר את מה שראינו בזימון, את הדיבור על השם נברך לאלוקינו, בחר בנו. התורה ניתנת לעם ישראל מכוח בחירה, כלומר שניהם מבטאים זיקה הדדית בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, ומבטאים את השם אלוקינו. ושנית, וזו אני חושב נקודה נוספת שהיא נקודה מאוד יסודית, שהתורה ניתנה לעם ישראל כעם. הקדוש ברוך הוא לא התגלה לאיזה כל אדם יחיד נתן לו את התורה. התורה ניתנה לעם ישראל כעם, ולכן כשאדם הוא מקבל תורה, הוא מקבל אותו בתוך ציבור. וכשאדם עולה לקרוא בתורה, הוא לא קורא רק עבור עצמו, הוא פונה לאחרים, ואחרים חייבים להגיב. עכשיו, באופן דומה, אני רוצה להציע עוד קו חשיבה גם לאוכל, דברים שקצת יהיו שונים מדברים שנאמרו עד כה. עד פה דיברתי על זה שאוכל הוא חוויה של אוכלים ביחד. אבל אם אנחנו חוזרים לדגשים בדברים חטא, שאני רוצה להזכיר, מדגישה בעיקר את ברכת הארץ, גם ארץ ישראל לא ניתנה לנו בתורת יחידים. לא קיבלנו את ארץ ישראל רק כי כל אחד פה מגיע לו. את ארץ ישראל קיבלנו כנוחלים בתוך מסגרת של משפחות, בתוך שבטים, בתוך עם. ובמובן הזה גם הארץ וגם התורה הם שניהם מבטאים את בחירת ישראל ואת הזיקה הדדית העמוקה שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא בחר בנו, שהוא אלוקינו, ובשניהם המסגרת הבסיסית היא מסגרת ציבורית. אני אוסיף גם בהקשר של הגמול במקרא, שהוא תמיד מדגיש את נושא הגשם, שנועם הפסוקים ביואל יודעים לדבר על חלקה אחת אמתיר ועל חלקה אחת לא אמתיר, אבל הפסוקים בדרך כלל מדברים על גמול קולקטיבי. כלומר, האוכל, התזונה, הוא בא בעקבות מעשה עם ישראל כעם. ובמובן הזה, כשיהודי אוכל, הוא לא רק חווה את האכילה שלו כאדם פרטי, הוא חווה את זה כחבורה. והרעיון שאנחנו מברכים ביחד הוא מאוד מאוד דומה לרעיון התורה, שיש ירושלמי שממנו מופלא מאוד בבבא בתרא בפרק שמיני, שם ירושלמי מאיר על עניין לשוני מובהק, יש בתורה ביטוי אחד שמופיע רק פעמיים, ואחד ביחס לתורה ואחד ביחס לארץ ישראל, וזה הביטוי מורשה. והירושלמי מנסה להבין מה זה מורשה. ופחות או יותר מה שהירושלמי אומר הוא שהביטוי מורשה הוא דבר שמקבלים אותו ירושה מאבותינו, אבל שאנחנו צריכים לזכות בו גם מכוח עצמנו. הירושלמי שם אומר שאדם את התורה מקבל מאבותיו, אבל הוא חייב לעמול בעצמו. הוא יכול לשכוח ולשכוח ולהמשיך לעמול. גם ארץ ישראל זה כך. ארץ ישראל היא ארץ שצריך לעבוד עליה. אי אפשר לחשוב שרק קיבלנו מאבותינו. פעם הייתי בסוכות אצל שלמה זלמן אוירבך, אז הוא הזכיר בשם הגר"א שהפסוקים בתהילים משווים בין יישוב ארץ ישראל לבין סוכה. והיה משלם סוכו ומעונתו בציון. אז שלמה זלמן אמר בשם הגר"א שכמו שיש פסול של תעשה ולא מן העשוי בסוכה, ככה יש פסול של תעשה ולא מן העשוי ביישוב ארץ ישראל. אנחנו צריכים בכוחות עצמנו ליישב את הארץ. זה מה שהוא אמר. כן.
חידוש עצום.
כן, אבל זה מה שהוא אמר. כלומר, מה שננסה לומר, אנחנו זוכים מכוח ברית, בחירה, כל הדברים. מצד שני, אנחנו זוכים בו כעם. עכשיו, אם ברכת המזון קשור לארץ, וברכת המזון כולו צועק את המורשה הזאת של הירושלמי. כי מה ברכת המזון אומרת? היא אומרת, נודה לך, השם, השלחת על אבותינו, ארץ חמדה טובה ורחבה. כלומר, ועל בריתך, מה אנחנו מזכירים? שהזכות על הארץ היא תולדה של ברית אבות. ומצד שני, למה יש תורה בברכת המזון? כי אנחנו ננחול את הארץ בכוחות עצמנו, רק יש תנאי. תנאי שכתוב בקריאת שמע. אם שומרים את התורה, ובעצם הזכות על הארץ היא לא אוטומטית בזכות האבות, אלא אנחנו צריכים בכוחות עצמנו להיות רואים לה. באיזשהו מקום, אולי הדגש על אני רוצה לסכם, שגם ברכת התורה וגם ברכת המזון הן בעצם הולכות יחד, כי בשניהם אנחנו בעצם מודים לקדוש ברוך הוא על היסודות של החיים שלנו, ובשניהם אנחנו קיבלנו אותם לא רק בתורת יחידים אלא יחידים בקרב עם. ולכן אם כל אחד בכוחות עצמו אוכל, אז הוא גם יגיד תודה, יגיד משהו. אבל אם הוא עושה את זה כחבורה, אכן יש עניין מיוחד שכשמישהו פונה אליך בעצם הוא עורר בקרבך את הזהות שלך כאוכל, כלומד תורה בקרב אחרים, זה מחייב תגובה. זה לא דבר שאתה יכול להישאר אדיש כלפיו. זה מחייב לענות אמן. ולכן בבית הכנסת אומרים ברוך הוא את השם אבורך, וגם בברכת המזון אומרים ומצפים אנשים לענות. יש פה יסוד של עניית אמן, משום שהנחלה והזיקה לקדוש ברוך הוא בתחומים האלה הם שניהם באים מכוח היותנו חלק מציבור. בסדר, אז בואו נסכם את את היסודות כאן של המקור של ברכת הזימון. אני חוזר. במחילתא אין לנו מקור לברכת הזימון. יש דיון מקביל אבל בברכת המזון וברכת התורה. מה שבעצם יחזור ויאור בבבלי, שישתמש בחומרים שהמחילתא הביא לברכת התורה, הבבלי ישתמש בו בשביל ברכת הזימון. כן, ראינו שהתוספתא מדברת על ברכת הזימון כמקור ואכלת ושבעת וברכת. הבבלי, יש פה נוסחאות שונות וגם דעות שונות מה ראוי לגרוס, האם לומדים את זימון ושבעת וברכת או את השם אלוקיך. כן, וראינו שהבבלי בממי מביא עוד פסוקים. כן, ראינו שכנראה ברשי זה יתפרש כדרך של פני יהושע היציאה, שאת חובת הזימון אפשר ללמוד מכשם השם יקרא. חובת הזימון צריכה ללמד במסגרת דברים חטא, כי בעצם הרעיונות שעד כה עלו, כי מאיפה בא הרעיון שצריכים לברך ביחד? מה משמעות הרעיון הזה? זה בחלק בא כי אוכלים ביחד, וזה בחלק בא כי ברכת המזון מדגישה נחלת הארץ שנוחלים אותה כחלק מעם ישראל כעם. ולכן אני מדגיש את מימד הקולקטיב כאשר אני מזמן. אני מדגיש את זה שאנחנו שמים לב לקשר שקיים בינינו, שלא כל אחד רק היה בצלחת שלו, אלא שבעצם יש לנו בסיס משותף. כי הקשר עם אלוקים הוא בגלל היותנו ציבור. היכולת שיהיה אלוקינו כשיש ציבור. כן? והייתה פה השוואה לתורה, שגם בתורה זה ככה. התורה היא מבטאת את בחירת ישראל, אשר בחר בנו. יש קשר ברור בין אלוקינו לבין בחר בנו. זה הולך ביחד, הוא אלוקים שלנו. יש משהו מיוחד באכילה של יהודי שברכת הזימון מבטאת, שלא קיים בברכת הזן את העולם כולו. זה האכילה של כולם. כן, גם ראינו כאן דעות באחרונים שהתלבטו, שדנו בשאלה מה דורייתא, מה דרבנן. בסדר, וראינו כאן את הגמרא שמדברת על עניין של עניית האמן. והקשר הזה בין התורה לבין האוכל הוא גם עולה בבירור ממשך סוגיית הבבלי. זה לא סתם איזה דרוש, כי הבבלי ממשיך. תראו, אומר רב שמעון בן פזי, מן העין שלם תרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא, שנאמר משה ידבר והאלוהים יעננו בקול, שאין תלמוד לומר בקול. ומה תלמוד לומר בקול? פה יש חידוש עצום. היינו חושבים שמשה ידבר וקדוש ברוך הוא עונה לו חזרה בקול של מי? שלא, לא, בקולו של משה. תניא נמי הכי, אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא, ואם אי אפשר למתרגם להגביה קולו כנגד הקורא, ימאך הקורא קולו ויקרא. כן, בואו נאמר שני מילים על ההלכה הזאת. אבל עוד לפני כן, מה זה עושה פה? איך זה הגיע לפה? למה בצד גמרא שדיברה על מקור לברכת הזימון וגם הביאה את עניין המן, איך פתאום הגיעו למתרגם ולקורא בתורה? איך הגיעו לזה? אז זה באופן מובהק עניינים שעוסקים בתלמוד תורה, באופן מובהק. מה הם מתארים? הם מתארים בעצם תופעה לא רק של תרגום לשוני, אלא אני חושב שהדבר הפשוט הוא כשלומדים ממקורות חז"ל, שהתרגום מייצג באופן מובהק את התורה שבעל פה. יש תורה שבכתב, והתרגום אין מטרתו רק להריק משפה לשפה, אלא היא פרשנות, והיא בעצם נותנת את הפרשנות המוסמכת של הכתובים. זה לא רק בספרות חז"ל, גם בספרות הראשונים שעומדים בצומת שמפסיקים לתרגם מהסיבה הפשוטה שלא יודעים ארמית. אחד מהשאלות שעולות ברקע הגערות שמקבלים אנשים שלא מתרגמים, נחשדים בקראות. והסיבה היא פשוטה, כן, ככה יש לנו תשובה מגרת שרב אייגון שלח לספרד, שהוא נוזף בהם שהם לא קוראים תרגום. והסיבה פשוטה, בספרד מדברים ערבית, מי מבין את התרגום של אונקלוס? והוא מאשים אותם בקראות, ועונה לרב שמואל הנגיד, מה זה קשור לקראות? זה כאמור, זה קשור לחוסר הבנת השפה. אבל למה זה ככה? כי הוא מסמל את התורה שבעל פה. ומה שבעצם הגמרא בוחרת בצד בסוגיה הפותחת של ברכת הזימון, היא פתאום מדברת על איך מלמדים תורה. זאת למה? אז הסיבה היא פשוטה, כי עצם הפסוק שהובא כי שם השם יקרא, מאיפה הוא לקוח באמת? מלימוד תורה. זה לא פסוק של זימון. ואני חוזר לדברי רש"י, אני חוזר לגמרא בכף א', הגמרא הזאת בעצם הפלטפורמה, הייתי אומר ככה, האופן שבו לומדים איך לזמן הוא בעצם נלמד מהמקורות שעוסקים באיך ללמד תורה. וכשאנחנו עוסקים בלימוד תורה, בעצם מה שעולה הוא שיש סוג של מקלה. לימוד תורה זה לא שאני מדבר ואתם מקשיבים, זה נורא נחמדים, אתם עייפים אולי, אבל זה לא לימוד תורה. לימוד תורה יש בה מקלה, יש בה קורא ויש בה אנשים שעונים. קודם כל, הענייה הראשונה בברכות השם וברך זה קבלת המלכות שמיים, שאני מאמין בתורה, מאמין בנותן התורה, שזה מחייב אותי. אבל מה שמתואר כאן הוא גם כן יחסי טקסט, תורה שלכתב, תורה שבעל פה, מסביר. מה שבעצם מתואר הוא הצורך לייצר איזושהי הרמוניה. זה שפת חבורה, יש פה סוג של ניצוח, שזה שמנצח, שמנצח על מלאכת ההתאמה, על הדיוק בין הדברים. ונאמר פה אפילו דבר מדהים, שהקורא חייב להיות רגיש לכך שהמתורגמן לא יברח לו. ולכן אם הוא רואה שהמתורגמן לא מצליח לו, אז מה הוא צריך לעשות לקול שלו? למעך את קולו. זה ביטוי מדהים, כאילו to crush yourself, כן? כאילו להוריד את הקול שלך. אבל באופן ברור, ואני אומר, התשתית נמצאת כבר לדעתי במחילתה, שעוסקים בזימון, הוא הולך יחד עם לימוד תורה, כי שתיהן פעולות חברתיות, שתיהן פעולות שעושים אותן בחבורה. כן, בבקשה.
זה מה שאומר בעיה, שקוראים את זה הכל מבט הנחילתה, מבט המדרשי הלכה התנאים.
כן.
מדרש הלכה המוראי זה דבר אחר.
בבקשה.
אספיק, אבל ההגשה שלי שזה הרבה יותר פוספקטור, כבר יודעים את ההלכה, אז לא יש עניין של לבנות את ההלכה פסוק 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 רעיון רעיון. כבר יודעים, זו שאלה של כל מיני דברים. כאן, כנראה, אם כן, כנראה, מה שיוצא מכאן, בלי המקורת האחרה, נראה לי שזו שאלה של עניין הזה של תפילה או ליטורגיה ביולוגית. ועוברים שלוש מקורות, יש ברכת המזון, יש תפילה ויש קריאת התורה. לא סתם תלמוד תורה, אלא את קריאת התורה שיש את את שתיהם, את המתרגם ואת ה... ומה שעושים עם זה, שמוצאים מזה, ויש כמה, הצטר יש בשלושתם, זה השווי שבין שתי הצדדים, וגם כן, כנראה את האפשרות שיש מעין התגלות לזה. שזה בא, סוף כל סוף זה בא איכשהו מהדיבור בין משה לאלוקים. כך אנחנו, אז יש כנראה אפשרות שככל הקולות זה יכול להיות קול אלוהים. אבל לבדות את זה, להתחיל עם תלמוד תורה שבכלל לא מוזכר כאן, ברכת התורה.
בסדר, אני רק מזכיר שהבבלי בעצמו בדף חפה א' הוא מביא את הפסוק של כשם השם יקרא כמקור לברכת התורה.
בבבלי גם כן מזכיר, גם כן מצטט את המקור התנאי.
כן.
אבל הטקסט כאן שפתיחה לכל הפרק.
וגם המחילתא, הרי כשהמחילתא מתארת את ברכת התורה, היא מתכוונת לקראת התורה וציבור. המרחק בין מה שאתה אומר היא לא מאוד גדול ממה שאני אומר פה.
אבל דיאלוג זה דיאלוג אחר. הדיאלוג שם זה דיאלוג של ברכת התורה, זה הדיאלוג הליטורגי של הברוך הוא. אז יש גם כן אותו דבר בברכת התורה, ברכת התורה זה ברכה אחר. כאן יש לנו משהו, עוד רעיון, זה לא בדיוק אותו רעיון.
אם אתה רוצה להפריד בין הרעיונות זה בסדר. כלומר, אני מקבל שאולי ניסוח קיצוני מדי, צריך לתקן, אבל דבר אחד אני חושב הוא בולט, שגם אם נאמר, זה לא על ברכת התורה, על תלמוד תורה, על קריאת התורה, כן? מבחינה בסיסית אפשר לחוש מאוד חזק, גם בתוך הסוגיה הזאת, שהעיסוק בברכת הזימון משתמש בחומרים שנמצאים אולי במקומות אחרים, בהקשרים של ברכת התורה או ברכת התורה, ובכל מקרה, באותה סוגיה ראשונה מדברים בחד המחתה על מה שאתה תיארת יפה, על תקסים שנעשים בחבורה, בציבור, שיש התגלות. בעצם הרעיון, אני רוצה לחזור אליו כל הזמן, הוא שגם אוכל שייך לתקסים האלה. יותר קל להגיד את זה בבית כנסת. בכל אחד מהפורמטים שבניסוח שלך, או בניסוח הקצת שונה שאני השתמשתי, הרבה יותר מבט ראשון קל לומר את זה. כלומר, לבוא ולהכיל על אוכל את הרעיון שכשם השם יקרא, זה חידוש גדול. אני חושב שזה חידוש שמופיע בתורה כבר. הרעיון שיהודי אוכל לפני השם, שאני חושב שהוא הבסיס של זימון. הרעיון הזה כתוב בתורה במפורש. במפורש הוא כתוב בתורה. ואני חושב שבאופן מאוד ברור, הוא ברקע פה. ואם אתם מעדיפים את הניסוח של משה, זה בסדר, גם אני אחשוב עליו, אולי אני אאמץ אותו, כן? בסדר, בכל אני יכול לעצור כאן. בסדר, בשבוע הבא, האמת אין לי מושג מה נעשה. אבל אני מתלבט אם להיכנס לסוגיה של שניים שאכלו, אולי קצת בתוספות פה מסביב, אני אתלבט, בסדר? שבוע טוב.